בהלכות תשובה להרמב״ם בפרק ב', פרק א', סליחה. נדמה לי שאנחנו בסיומה של הלכה ד', נכון?
Okay.
טוב, ההלכה הזאת היא המכונה בשם ארבעה חילוקי כפרה, והתוכן שלה הוא להסביר סוגים שונים של כפרת העוונות לפי חומרתן של העבירות. אומר הרמב״ם, אף על פי, תודה רבה שהבאת לי ספר, אף על פי שהתשובה מחפרת, יישר כוח לתלמיד היקר שהביא ספר, שם לב שהייתי צריך ספר. טוב, אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר. כן, אז אמרנו, התשובה מחפרת על הכל, מתי? מתי התשובה מחפרת על הכל? מאז החורבן, נכון? לפני החורבן התשובה לא הייתה מחפרת. מה היה מחפר? השעיר, שעיר המשתלח מחפר. אבל מאז שחרב בית המקדש, לפי מה שלמדנו בהלכה ג', התשובה עושה שינוי. כלומר, יש, כלומר, התשובה עברה שינוי, במקום להיות רק תשובה, התשובה גם מחפרת. זה שינוי מהותי באופיה של התשובה, וגם ממילא באופיו של יום הכיפורים לפי מה שלמדנו. בסדר? זה היה בהלכה ג'. אז אם כן, התשובה מחפרת על הכל. עכשיו למדנו עוד משהו בהלכה ג', שעצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים. מה פירוש עצמו של יום הכיפורים? יום הכיפורים עצמו. כלומר, עצם העובדה שהגעתי אל יום הכיפורים, זה עצמו מחפר. לשווים, כמובן, בתנאי שאני עושה תשובה. יום הכיפורים מחפר לשווים. כך לפחות, לפי דעת חכמים, בניגוד לדעת רבי. וככה הלכה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר, ישר כוח. יש עבירות שהן מתכפרות בשעתן, ויש עבירות שאין מתכפרות אלא לאחר זמן. כיצד? אז יש לנו ארבעה חילוקים. החילוק הראשון, כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו. ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, ארפה בשובותיכם. שאלה. האם הדבר הזה שונה ממה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים? כן, במה? אבל מה אתה אומר? לא, לכאורה, בזמן בית המקדש, אם אדם עשה תשובה, לא היה זקוק לסעיר, אם הוא עשה תשובה על מצוות עשה שאין בהן כרת. בעצם לא בשביל זה נולד היום הכיפורים. לא בשביל זה גם היה השעיר. כלומר, אדם שעשה תשובה בזמן בית המקדש, אין הבדל בין מה שקורה בחורבן בית המקדש. תשובה מספיקה. אבל בכל זאת היה הבדל, שבזמן שבית המקדש היה קיים, גם אם לא עשה תשובה על מצוות עשה שאין בהן כרת, השעיר היה מחפר. כן, זה בכלל המצוות הקלות. בסדר? כלומר, יוצא לפי זה, שאחרי החורבן, ביחס למצוות הקלות, המצב הוחמר. המצב קשה יותר, צריך לעשות תשובה.
אם הוא לא עשה תשובה, יום הכיפורים היה מחפר לו?
אתה שואל, אם גם לא עשה תשובה, יום הכיפורים היה מחפר לו על מצוות עשה שאין בהן כרת? זה צריך להסתכל בשביל לענות על השאלה הזאת בהלכה ב', שלמדנו אותה בשיעורים הקודמים. נכון? מה כתוב בהלכה ב'? אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחפר לו אלא על הקלות. נכון? על הקלות כן. מה זה הקלות? למשל, מצוות עשה שאין בהן כרת. כיצד? מה? מה? לבטל עשה זו עבירה. כן, ואז מה?
היא חמורה.
לא, היא לא חמורה. הוא אומר לך הרמב״ם נתן לך הגדרה. קלות זה מצוות עשה שאין בהן כרת.
זה עשה?
כן.
אדם שבטל זה לא עבירה חמורה?
זה חמור לעבור על עבירה קלה. אבל זאת עבירה, כן? סליחה, לא מבין, כבודו... אני רוצה להבין משהו. סליחה, האם אתה רוצה לומר שדברי הרמב״ם אין להם משמעות? לא. עכשיו אני שואל אותך, למה הרמב״ם קורא עבירה קלה? כן, מה זה עבירה קלה לפי הרמב״ם? למה? לא, לאכול חזיר זה, סירה, מי שאוכל חזיר זה יותר חמור מביטול תפילין, למה? כן, זה יותר חמור מביטול תפילין, למה? כי, לא, זה לא קרה. מי שאוכל חזיר עבר על לא תעשה, ולא תעשה הוא בהגדרה חמור מעשה. ככה אומר הרמב״ם, מה אני אעשה? כלומר, כדי לדעת, מהי דעת התורה, עלינו לקרוא בתורה, נכון? כן או לא? עכשיו, אנחנו קוראים בתורה, קרי ברמב״ם, הוא אומר לנו, מה הן הקלות? מצוות עשה שאין להן קראת, ומצוות לא תעשה שאינה מיתת בדין. לא, מה הבעיה שלך? כתוב. עכשיו, אז לכן, עבר אדם על מצוות עשה, למשל, לא הניח תפילין. כן, מצוות עשה להניח תפילין. הוא לא הניח תפילין. לא ישב בסוכה. לא נטל לולב. בסדר? הוא עבר על מצוות עשה, שאין בה קראת. יש רק שתי מצוות עשה שחיים עליהם קראת. פסח ומילה. כן, קורבן פסח וברית מילה. מי שלא עושה ברית מילה, מי שלא עושה קורבן פסח, בשני אלה חייב קראת, במצוות עשה. אז כיצד, עבר אדם על מצוות עשה שאין בה קראת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו, ואילו נאמר שוב אני שובבים, הרפא משובותיכם. עבר על מצוות לא תעשה, שאין בה קראת ולא מיתת בדין, ועשה תשובה. תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר, ובאלו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, עצם זה שהיום הגיע, זה מכפר על מצוות לא תעשה. אז בשביל מה יום הכיפורים קיים? בשביל מצוות לא תעשה. שמת לב שביום הכיפורים אנחנו מתוודים גם על מצוות עשה שעברנו עליהם. אבל עיקר הצורך בכפרה הוא מצד מצוות לא תעשה. כן, מה אתה רוצה? אינו זז משם עד שמוכלין לו. כלומר, ברגע שהוא זז כבר מחלו לו. אז איך הוא יודע מתי מחלו לו? כשהוא זז. זה ביטוי. מה?
איך יש את ההבחנה הזאת?
זה ביטוי. זה משל. זה פרזה. זאת מטאפורה. כן? זאת... לא משנה. אתה כבר הבנת אותי. טוב. עכשיו, בזמן שבית המקדש היה קיים, מה כיפר על מצוות עשה שאין בהן קראת או מיתת בדין? על מצוות לא תעשה, סליחה.
הקורבן.
זאת אומרת שיום הכיפורים היה נכנס, עדיין לא התכפר. עד מתי? עד שישולח השעיר. אז גם פה יש לנו כולה מאז שחרב בית המקדש. מיום שחרב בית המקדש נכנס יום הכיפורים, כבר נתכפרו לי עבירות לא תעשה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתי צריך לחכות עד השילוח של השעיר למדבר. ומה אם אדם מת באמצע? הפסיד, נכון? מה שאין כן בימינו, כניסת יום הכיפורים כבר גמרה את העסק. כן, בבקשה. לא הבנתי את השאלה.
יום הכיפורים מכפר. נו.
נכון.
אבל לא רק
אמרנו
יום הכיפורים
מכפר,
כלומר, כשכל
יום הכיפורים... אתה אומר, יום הכיפורים
מכפר
אחרי הנעילה. בדיוק. בסוף הנעילה, ככה אתה אומר. לא יודע. סברה לא. סברה לומר שיום הכיפורים מכפר, הכוונה שהגיע יום הכיפורים. הגיוני, לא? ככה נראה לי. אדם נכנס ליום השבת. זכה לקדושת השבת או לא? לא, גם לא נגמרה השבת. אז מה? זכה לקדושת השבת. יעשה קידוש. למשל, יותר מזה, אדם שברור לו שהוא ימות ביום השבת, הוא צריך לעשות קידוש על תחילת השבת או לא? הרי יש לו רק רבע שבת לחיות. יעשה קידוש בכל זאת, נכון? נכון, זאת אומרת שהיום הגיע, עצם הגעתו של היום, זה כבר נותן את קדושת היום. לא, לא צריך לעשות שום עבודה ביום הכיפורים כדי לחפר. עצם העובדה שיום הכיפורים הגיע, זה מחפר, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, כי ביום הזה יחפר עליכם, על ידי היום הזה. מה? על ידי זה שהגעת אל היום הזה. טוב, הלאה. עבר על קריטות ומיטות בית דין, כלומר, זה סוג שלישי עכשיו, כלומר, הדברים ש... מה? ייסורים עוד לא קראנו, אנחנו בשני. עכשיו נכנסים לשלישי. עבר על קריטות ומיטות בית דין, ועשה תשובה. תשובה ויום הכיפורים תולין, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה, ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו ייסורים, ובאילו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. כלומר, כאן אתה שואל שאלה יפה, האם בזמן שבית המקדש היה קיים, והיה שעיר המשתלח, שמחפר על העבירות שיש בהם קריטות ומיטות בדין, האם עדיין היה צריך ייסורים אחר כך? זאת שאלתך? תשובה, אינני יודע. מסברה הייתי אומר שזה היה מחפר לגמרי. אבל הפסוק הזה הוא בתהילים. ותהילים נכתב בזמן שבית המקדש היה קיים. אז משמע שגם בזמן שבית המקדש קיים, צריך עדיין ייסורין כדי לחפר על קריטות ומיטות בדין. ומה עם ייסורין? ייסורין זה יכול להיות כל מיני דברים. הבית נופל עליו וכל מיני צרות כאלה. יכול להיות דבר פשוט. אדם רצה להוציא מטבע, יצא לו מטבע אחר. זה גם נקרא ייסורין. תלוי לפי מעלתו של האדם, מהי דרגת הייסורין שהוא זקוק להן, על מנת לחפר על קריטות ומיטות בדין שעבר עליהם ועשה תשובה והגיע יום הכיפורים. יש אומרים שמכיוון שבתפילת הנעילה קשה לעמוד. כן, זה קשה, יש כבר סחרחורות, כאבי ראש, והריח של האוכל מהמטבח עולה של החמין, לפי מי שנוהג לעשות חמין ביום הכיפורים. יש מינה כזה, יש כאלה ששמים חמין כמו בשבת לכל אורך יום הכיפורים ואוכלים אותו במוצאי יום הכיפורים, ואז הם צריכים 4 ימים הסוכות כדי להתאושש מזה. זאת הסיבה שהתורה לא אמרה לעשות סוכות מיד. אז מי שעושה כן, אז כלומר, אז קשה מאוד לעמוד בנעילה, אז אומרים שכדאי כן להתאמץ, להתפלל בנעילה בכל מלוא הכרה והכוונה והכל, ולעמוד, משום שיש בזה ייסורים. ויש עבירות שאינן מתכפרות ביום הכיפורים ולזקוקות גם לייסורים, אז הייסורים האלה שבנעילה זה עסקת חבילה, בילט אין, ואז אתה יוצא למוצאי יום הכיפורים נקי, כמו אחרי אקונומיקה. סוג רביעי, כן, עד כאן הגענו בפעם שעברה, עכשיו אנחנו מגיעים לרביעי. במה דברים אמורים? בשלא חילל את השם בשעה שעבר. כן, כלומר, יש עבירה שאדם עושה ואין בזה חילול השם, יש רק עבירה. ויש אדם שכשעובר את העבירה זה גם חילול השם. אז חילול השם זאת העבירה החמורה ביותר בתורה. שהרי כל התורה כולה אינה אלא בשביל מטרה אחת, קידוש השם. יוצא לפי זה שכאשר יש חילול השם, זאת העבירה יותר חמורה מן הכל. וזה מה שאומר כאן, במה דברים אמורים? בשלא חילל את השם בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא תשובה, יום הכיפורים וייסורים, שלושתן תולים, ומיתה מכפרת. שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. כשהוא מת, מחופר. אין מה לדאוג, זה קורה לכל אחד. כלומר, לא צריך להשתדל לזרז את העניין, זה יקרה. אדם ימות בגיל 150, יש לו איזה חילול השם ככה בתיק, מת בגיל 150, נמחק, טק, אוטומטית. כך שאין מה לדאוג יותר מדי.
אז למה זה כל כך רלוונטי למיטה?
לא, זאת אומרת שאין לו כפרה עד יום מותו. אבל לא נורא, הוא ימות, זה בטוח, הוא לא צריך לדאוג. טוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי השבים לא זזים משם עד שמתכפר להם. ואז יש תור גדול, כך שאין מקום לעמוד. יפה. שלום, הרמב״ם מביא פסוקים, אגב, יישר כוח לאנשי האינטרנט שדאגו עכשיו להעלות השאלה. שלום, הרמב״ם מביא פסוקים על מנת להוכיח את תנאי הכפרה עבור כל מצווה. לכאורה, הפסוק מתאר אך ורק את עצם אופן הכפרה, אך אינני רואה קשר עם סוג העבירה עצמו. האם הרב יכול להבהיר את הדברים בברכת שבוע טוב ומבורך? כן, הרמב״ם באמת הביא רק את המסקנה מן הסוגיה במסכת יומא. במסכת יומא שם יש דיון על מה כל פסוק ופסוק מדבר. כן. מה זה חילול השם? חילול השם הוא התנהגות שגורמת לבריות לזלזל בשם שמיים ובתורה. זה ההגדרה של חילול השם. כן.
מה זה משמעותי שזה לא מתכפר לאדם מיתתו?
טוב, מה זה משנה? הרי בכל מקרה הוא ימות, והרי בכל מקרה והוא היה עליו ייסורין, אז מה קרה פה? גיבנת, אבל מה תוכן הגיבנת? זה מה ששואל דוב. כן, מה זה אומר? איסורי המיטה? לא, לא דווקא. גם אם הוא ימות מוות נעים, אפילו בלי לשים לב במיטתו, גם אז זה מתכפר. אלא הכוונה שלא נמלט באופן מוחלט מן האיסורים. כלומר, אף על פי שבאו איסורים, עדיין איננו מובטח לגמרי מן האיסורים. זה הכוונה. הכוונה שעלולים לבוא בגלל אהבונו, לבוא עליו איסורים. למרות שכבר באו איסורים. בסדר?
זאת אומרת, בלי קשר לזה...
זה הכוונה שלא מתכפר עד יום מותו, שעדיין הוא עומד ותלוי כל ימיו. השואל בעיצומו של התהליך, למה יום הכיפורים מכפר בגלל עבודה, צום כלשהו, או שמא עצם עשרה בתשרי יש לו מין סופר פאוור? יעיין הכבודו בסוף הלכה ג' בסוף הלכה ג' הרמב״ם אמר, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. מה זה ביום? על ידי היום. ככה הבין הרמב״ם על פי הגמרא, לכן יוצא שעצם עשרה בתשרי יש לו סופר פאוור. אכן, כן, אבל מה, אם, בתנאי שאדם צם. כלומר, אם אדם לא צם, אז הוא מחלל את יום הכיפורים, ואז אין יום הכיפורים מכפר לו. שלום כבוד הרב. הערה. חז"ל שעיצומו של יום מכפר, משמע שלא בערב יום כיפור הכפרה, ועיצומו של יום, התוקף של היום, הוא דווקא בצהריים, משמע שזה זמן שילוח השעיר, והוא המכפר גם היום, אנו אנוס, הקדוש ברוך הוא, משלח השעיר. אני מבין שאתה מכוון להגיד, אנו אנוסים, אני מבין שאם כתבת גרשיים לפני שעיצומו, התכוונת גם לשים אחרי המילה מכפר. כי לא קודם גרשיים אחד, אלא שני גרשיים. טוב, אבל לכל פנים, מה אתה אומר? שעיצומו של יום הכיפורים, הכוונה תוקף היום. זה יכול להיות, אבל זה לא הגרסה של הרמב״ם. הרמב״ם גרס ועצמו, לא ועיצומו. ודיברנו קצת על ההפרש בין שתי הגרסאות באחד השיעורים הקודמים. כן. ויש פה שאלה, מה ההבדל בין כפרה... וכפרה גמורה. כפרה הכוונה שהתוצאות האיומות של החטא מנועות, אבל אינן, כפרה גמורה הכוונה ששום תוצאה לא תהיה, כשאין כפרה גמורה הכוונה שעדיין תוצאות יכולות להיות בשעת כתרוג וכדומה. כן. יפה. מה שאתה אומר זה שיטת רבנו יונה. רבנו יונה הייתה לו בעיה עם ההלכה הזאת שהרמב״ם כותב. שמי שחילל את השם אינו מתכפר לו עד שימות. שערי רבינו יונה היה לו, לצערו הרב, תיק גדול בנושא הזה. שערי רבינו יונה היה עובר מעיר לעיר ושורף את ספרי הרמב״ם. כן? חודש אחרי שהוא שרף את ספרי הרמב״ם, מלך צרפת, ששמו היה לואי הקדוש, למה קראו לו לואי הקדוש? כי הוא הרג הרבה יהודים, ויש המכנים אותו לואי התשיעי, זה יותר מתאים. אז לואי התשיעי ציווה לשרוף את התלמוד ומפרשיו בכיכר של פריס. כן? אז רבנו יונה עשה אחד ועוד אחד, אמר שזה אשמתו. ואז הוא עבר מעיר לעיר בכל המקומות שבהם הוא דרש נגד הרמב״ם, הוא דרש בזכותו של הרמב״ם, ואפילו החליט לנסוע מספרד לארץ ישראל אל קברו של הרמב״ם בטבריה כדי לבקש מחילה על קברו, ולא עלה בידו ומת בספרד. סיפור עצוב. זה כנראה גם הרקע לכתיבת הספר שערי תשובה של רבנו יונה מגרונה או גרונדי. ורבנו יונה אומר שאף על פי שנמצא בגמרא שאין יום הכיפורים מחפר ולא תשובה ולא ייסורים בחילול השם עד שימות, אבל יש בכל זאת תרופה לדבר הזה, ויש לזה בסיס בירושלמי, שמי שעשה חילול השם ירבה לעומת זה בקידוש השם. וזה מסביר את ההתנהגות של רבנו יונה, שהלך והוסיף קידוש השם בכל מקום שיכול היה. אז יש גם דעה כזאת. אז כך שיש לנו קצת נחמה, מי שיש בידו חלילה אבון חילול השם, שירבה בקידוש השם. יש בגמרא על רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר, כגון מן, מי חילול השם, כגון אנה. לכגון אנה דמסגה 400 בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, אם רבי יוחנן הולך 400, שזה 2 מטרים, אפילו קצת פחות, בלי להגיד דברי תורה ובלי תפילין בראשו, זה חילול השם. למה? כי רבי יוחנן הוא אדם כל כך קדוש, שכשהוא לא עושה את זה, כולם תראה, מה קרה לרבי יוחנן, רבי יוחנן בלי תפילין היום, זה חילול השם. כן. מי אומר את זה? אחד שלא הניח תפילין כבר שבועיים. כן? והוא, עם הגרעינים, רואה, נסתכל, רבי יוחנן, זה כבר שעה שהוא בלי תפילין, זה תלמידי חכמים, זה נקרא חילול השם. כן, מתרגשים מכאלה. עכשיו יש לי שאלה, למה רבי יוחנן באמת הלך 400 בתורה ובלי תפילין? הגמרא אומרת שהוא היה חולה מעיים. חולה מעיים, פטור מן התפילין. אסור לו להניח תפילין. לגבי המנהג לעמוד בנעילה על מנת להרבות בייסורים. לפי זה, האם ניתן לומר שהאדם יכול להביא ייסורים על עצמו על מנת לזרז כפרתו? לכאורה הכוונה הפשוטה בייסורים היא אלה שמביא השם על האדם על ידי שליחיו, אך לא על ידי האדם עצמו. לא נכון. אדם יכול גם ליזום ייסורים כדי לכפר על עוונותיו. אם יש לו עבירות שיש בהן צורך בייסורים, דהיינו קריטות ומיתות בדין, או חילול השם. אז קריטות ומיתות בדין וחילול השם ראוי לו לאדם ליזום ייסורין, ולכן יש גם מנהג מקובל בהרבה קהילות לעשות מה שנקרא תיקון קרת. מה זה תיקון קרת? שאדם לומד כל הלילה חלקים מסוימים של ספר הזוהר, ובזה הוא מתקן במידה מסוימת את הקרת. תיקון קרת קוראים לזה, וזה מה שעושים כל ישראל היום בליל שבועות, שזה נחשב לתיקון הקרת. בוודאי שיש עניין שאדם יביא על עצמו ייסורין על מנת לחפר על עוונות חמורים, וכן מובא בספר הרוקח לרבי אלעזר רוקח, וכן מובא בספר שער הייחודים לרבנו הארי, זכותו הגן עלינו אמן. אלא שהדבר הזה צריך לעשות בחוכמה, ולא כל אחד יתחיל ליזום לעצמו גלגולי שלג בלי סדר ובלי היגיון, כי לך תדע איזה נזקים הוא עלול לעשות לגופו ולנפשו חלילה וחס. ובכן, בזאת סיימנו את פרק א', אנחנו עוברים עכשיו בשעה טובה אל הפרק השני. פרק שני, הלכה א'. איזו היא תשובה גמורה? עכשיו נא להסתכל בבקשה בהלכה ב', ומה היא התשובה? מה קרה לו לרמב״ם? הרמב״ם אדם מסודר, הגיוני, לוגי. פתאום הרמב״ם מבלבל לנו את הסדר. אני הייתי כותב בתחילת פרק א' את ההלכה שמופיע פה בתור פרק ב' הלכה ב', הייתי כותב מהי התשובה. אחר כך בפרק הייתי כותב את ההלכה שפה כתובה בתור א', איזוהי תשובה גמורה. אחר כך הייתי כותב את ההלכה הראשונה של פרק א', כל מצוות שבתורה שאדם עבר עליהם, כשיעשה תשובה, יעשה כך וכך. נכון? חייב להתוודות. פה הרמב״ם עשה לנו בדיוק את ההפך. בהלכה הראשונה של הפרק הראשון אמר, כשיעשה תשובה חייב להתוודות, אבל לא אמרת לי מה זה תשובה. אחר כך בפרק שני, בהלכה א', אתה אומר לי איזוהי תשובה גמורה. בלי להגיד לי מה זה התשובה, שאתה אומר לי מהי תשובה גמורה. ופתאום בפרק ב', הלכה ב', נזכרת להגיד לי ומהי התשובה. מובנת הקושיה. כן? ממש לא ברור מה רוצה פה הרמב״ם, למה הוא הפך את ההגדרות על פניהם. אתם רוצים תשובה? התשובה היא שיש מושגים שהם כל כך עמוקים שאי אפשר לקלוט אותם מצד ראשיתם, אלא דווקא מצד אחריתם. דוגמה. יום אחד בא אדם אומר, אני רוצה לדעת מה זה נשמה יתרה שאתם אומרים שזוכים לה בשבת. מה עושים כדי להסביר לו? תשמור שבת, קודם כל. תשמור שבת. מה זה תשמור שבת? אל תעשה את זה, ואל 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 תעשה את זה. מיליון איסורים, אבל אי עשייה זאת לא התוכן החיובי. מה העניין? אני לא יכול להסביר לך את התוכן החיובי בלי שתיפגש קודם כל בהשלכה של התוכן הזה. אם אתה לא עושה, אז תתחיל לדעת מהי אותה נשמה יתרה. אבל אם אתה מחלל את השבת, לא תבין לעולם מהי הנשמה היתרה שיש בשבת. מובן? אותו דבר לגבי התשובה. אני לא יכול להסביר לך את התשובה כל זמן שלא נפגשת איתה. אחרי שנפגשת דרך פרק א', אז אני יכול להתחיל לדון איתך בפרק ב', בשאלה מהי התשובה. כן, חיים. למה? אז למה הרמב״ם, אתה שואל ככה, למה בהלכות יסודי התורה הרמב״ם הלך בכיוון הפוך מה שאמרתי כאן? זאת אומרת, למה הוא כבר מדבר איתנו על מציאות השם בעוד שזה יכולה היה צריך לבוא רק בסוף?
כמו שאמרתי, זה בגלל הסיבה. זאת אומרת שאם אדם לא מבין שיש מציאות השם, כל שאר הדברים לא יכולים.
לא, דווקא אני הבנתי שאתה מקשה, לא שאתה מסייע.
לא, שאני רוצה לומר שזה כנראה שיטה קבועה אצל הרמב״ם.
אני מבין שזו שיטה קבועה אצל הרמב״ם, אבל אני לא מבין מדוע בהלכות יסודי התורה אתה רואה שזה מתאים לשיטה. עד רבה, מציאות השם זה דבר שאני לא יכול להשיג אותו. אז זה היה צריך להיות בסוף.
לא, אתה לא אומר, זה נקודה שלכאורה מסקנה. יסוד יסוד תדע השם. ואז אומר, ואיך ידע? א' ב' ג' ד'. אם אני יודע איך, אני יכול להתחיל להבין. אם אני אגיד מה בשמאל, אם תעלה אני חותר. אבל קודם כל שם את המטרה, יסוד, יסוד, עמודה, שיש שם, זו המטרה. עכשיו אתה רוצה לדעת איך,
ועכשיו
תראה את זה
כלכיים. אז גם אומר לי מה שיש לנו פה. אני הייתי אומר הפוך. תרשה לי להגיד שיש בדבריך קושיה עליי ולא סיוע לי. למרות שהתכוונת לסייע. לכאורה, כן. אבל אני אתרץ גם את זה. כן. אתה אומר, אז בוא נראה איך דבריך יכולים להיות מנוסחים כקושיה. יכול? בעצם דעת אלוהים זה הרי תכלית החיים, זה מה שקורה בסוף. איך אתה אומר לי בהתחלה לדעת את השם?
תלוי
מזה
פולגה.
מה? היית צריך קודם כל להגיד לי תקיים מצוות, תסמוך על המסורת, רק אחרי זה תגיד לי דעת אלוהים. פתאום הרמב"ם אומר יסוד היסודות, עמוד החוכמות, אם היה כותב מטרת המטרות עוד איכשהו, אבל הוא יסוד היסודות. לדע שיש שם מצוי ראשון וכו'. מה התשובה? באמת, הרמב״ם לא כתב שם כלום. כי איך אני אדע שיש שם מצוי ראשון? אלא בעצם המקום שבו הרמב״ם אומר שיש דעת אלוהים, זה בסוף משנה תורה. שלפיכך יהיו ישראל באותם הימים חכמים גדולים, ויודעים דעת בוראם כפי יכולת האדם, כמו שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זאת אומרת, זה בסוף. תעבור על כל משנה תורה, בסוף תגיע לדעת אלוהים. מתי? בימות המשיח. כן, זה מה שהוא אומר. אז זה גם עונה על שאלתך שלא התכוונת להקשות. בסדר. יש פה מספר שאלות. לגבי המנהג לעמוד, זה כבר ראינו. בעיצומו של התהליך, מה שהרב אומר מאוד דומה לפלג'לסיון של הנוצחים. מה זה הנוצחים? הוא התכוון לנוצרים. כדי שהשואל איננו מבחין בין חטא לבין רש. מה? תראה, במקלדת זה סמוך? חטא ורש? לא. לא, 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 לא. זה כנראה דובך צוחפתית. לכן הוא חושב שכותבים נוצחים. לא, אבל זה נוצרים, הוא מתכוון. כן, פלג'לסיון, הוא מתכוון הלקאה. כן, יש אצל הנוצרים, הוא גם כתב את זה בצרפתית, למרות שהפלג'לסיון, במחילה מכבודו, נדמה לי שקודם זה עם שני אל, לא עם אל אחת, אבל, נכון? עם שני אל, נכון? טוב, לא, אל אחת? זה בסדר, אתה בסדר, ואני לא. יש אצל הנוצרים דרכי ייסורים שאדם מביא על עצמו כדי לחפר על עוונות. אבל יש הבדל עצום בין הייסורים שלנו לייסורים שלהם. אצלנו הייסורים הם חלק מן התשובה. אצלם הייסורים זה משהו מגי. כמו שבכלל כל מושג הכפרה אצלם הוא מגי. כי איננו קשור לתשובה. כדי לחפר. דיברנו על זה בהלכות הראשונות, על ההבדל המהותי בין מושג הכפרה בנצרות, או נצחות, אני לא יודע איך אומרים כבר, לבין מושג הכפרה ביהדות. נכון? לא היית בשיעורים האלה? זה לא בסדר. אבל מה שדיברנו אם כן, זה שמאחר והכפרה לפי הנצרות איננה קשורה לתשובה, אז יוצא שמעשה הכפרה הוא מעשה מגי. כלומר איזה מין טריק שבא להציל אותי מן התוצאות של החץ. איננו קשור להשתנות הפנימית של הרצון. מה שאם כן אצלנו, שהאיסורים הם גמר הכפרה. גמר התשובה יותר נכון. כן. אגב, זה תמיד, הרבה פעמים יש דברים כאלה, מושגים דומים פה ושם, ויש הבחנה דקה שצריך בשבילם אוזן רגישה. כמו שהרב אשכנזי היה אומר, אדם נבחן בשאלה אם הוא יודע אם הוא יודע להבחין אם אמן נאמרה בעברית או בלטינית. כן? הם אומרים ככה בכנסייה, אמן. נכון? משהו כזה. אלא זה שום קשר לאמן שלנו. כן. אצל האורתודוקסים, הפרבוסלבים, הם לא אומרים אמן, אומרים אמין. כן? זה כנראה גם כן איזה שוק של מפתע קדום. כן.
אצלנו
יש אומן. לא, אומן זה משהו אחר. אומן זאת עיר באוקראינה. אלא זה שום קשר לאמן או אמין, מה שדברנו מקודם. אז חבל שאתה לא יודע, אבל זה בגיאוגרפיה וזה בתפילה. זה שני דברים שונים.
לא, אבל יש אומן אצל
אשכנזי. יש אומן אצל אשכנזי. זה נכון. תלוי אצל איזה. השאלה היא אם הדיונים האלה יקדמו אותנו, או סתם יעקבו אותנו. אני לא יודע. מתי אם לילד יש שאלה טובה מאוד, נו שאל.
אבל מה קשה? אמרנו שאי אפשר להסביר את התשובה, כל עוד לא עשינו את התשובה. אז אני הייתי עכשיו בא ומתחיל לקרוא בפרק א', ורואה שצריך לעשות תשובה...
לא, אמרתי שאי אפשר להגדיר את התשובה לפני שעשיתי תשובה. אבל לא שאי אפשר לעשות תשובה לפני שעשיתי תשובה.
כן, אבל אם אני לא יודע להגדיר משהו,
לא, לא נכון. יש הרבה דברים שאני יודע לעשות בלי להגדיר אותם. למשל, תינוק שיונק. הוא יודע לעשות את זה מצוין, הוא לא יודע להגדיר את זה.
כן, אבל לא ברמה שלנו, הוא גם לא ברמה שאני מודיע
לך
תשובה עכשיו.
אז אותו דבר, יש בנו משהו שהוא ספונטני בקרבנו, זה התשובה, וזה קורה לנו בלי שנדע מאיפה זה בא לנו. יש דברים כאלה.
אבל אתה יודע, היו ספונטניים, ואמרו טוב, מה זה תשובה להתגלגל בשנים?
אצל הנוצרים יש להם גם כן ספונטניות התואמת את הטבע הפנימי שלהם, בהחלט. הם גויים, הם לא יהודים. יש גם יהודים שמתגלגלים בשלג, זה נכון, אבל הגלגול שלג של היהודי איננו דומה כלל וכלל לגלגול שלג של הגוי. כי הגלגול שלג של הגוי הוא כפעולה חיצונית להשתנות הפנימית שבנפש. זה בעצם בא כאילו לרצות את מידת הדין. אין לזה שום קשר לפעולה הפנימית שקורית אצל הבעל תשובה. מה שאין כן אצל היהודי. היהודי עושה תשובה, וזה מגיע עד כדי גלגול שלג. זה משהו אחר לגמרי. אתה חושב שהרמח"ל היה נגד גלגולי שלג? אתה חושב שהרמח"ל היה נגד גלגולי שלג? האם הרמח"ל היה נגד גלגולי שלג, כן או לא? תענה. הרמח"ל היה נגד גלגולי שלג? לא נכון. ודאי שלא. אלא מה שהוא כותב זה משהו אחר לגמרי. הוא כותב, מי שחושב שהחסידות תלויה בגלגולי השלג, ואין לזה שום קשר, החסידות הנרצה והנחמד, שזה תיקון המידות, נעלם מעיני בני אדם. אומר הרמח"ל, אם אתה מתגלגל בשלג ולא חושב שהעיקר זה עבודה פנימית, זה לא שווה כלום. זה מה שהוא אומר. זה בדיוק כמו שהנביאים דיברו נגד הקורבנות. אז הנביאים היו נגד הקורבנות? הם היו בעד הקורבנות, אבל הם היו נגד הקורבנות. כן, למרות שהם היו בעד הקורבנות. כן. איך אתה באופן ספונטני עושה תשובה? בלי לדעת מה זה תשובה? זה קורה לכולם. אני אגיד לך את האמת. הייתה לי תקופה, כשהתחלתי ללמד במכון מאיר, כל פעם שהיה מגיע אליי בעל תשובה, הייתי שואל אותו בסקרנות רבה, תסביר לי איך עשית תשובה. ואחרי תקופה מסוימת הפסקתי לשאול את השאלה הזאת, כי ראיתי שאף אחד לא יודע להסביר לי. חוץ מפעם אחת, שהבן אדם נתן לי הסבר כל כך מגוחך למה הוא עשה תשובה, שהחלטתי לא לשאול יותר בכלל. כן? מה? לא, הסיבה שהוא עשה תשובה זה בגלל שהוא רצה לכתוב משהו, פתאום הוא ראה איזה מין חום שעבר, הוא הרגיש איזה חום שעבר לו ביד או משהו כזה, פתאום החליט שזהו. טוב, אני לא יודע. מה אי אפשר לדעת? אני לא יודע, אני שמתי לב, זה מאוד מביך, אבל אנשים לא יודעים להסביר מדוע הם עשו תשובה. לא יודעים. מה? מה? והסיבות, אתה יודע להסביר אותן? להגדיר אותן? אדם, נכון, למשל, דוגמה, איזה דוגמה יפה מאוד. אחד, לא עלינו, אמא שלו נפטרה, נו, אז מה קורה? הוא עושה תשובה. מה הקשר? מה, הוא ידע שאמא שלו תמות? הוא לא ידע, סליחה, לפני זה הוא לא ידע שאנשים מתים? הוא לא ידע שאנשים מתים.
זה לא בתודעה שלו.
מה?
אדם פתאום זכה בפיס. פתאום ראה אור כזה.
אדם זכה בפיס, פתאום ראה אור כזה. מה זה שטויות האלה? אדם יכול לזכות בפיס, סרה, 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 סרה. אדם יכול לזכות בפיס, גם אם אין אלוהים.
אדם רצה סיבה, קיבל סיבה.
בסדר, אבל אני אומר, הסיבות כל כך מטופשות, אני לא יודע, זה ממש מביך. למשל, אדם יכול לזכות בפיס, לא, העובדות האלה לא משכנעות אותי בכלל, כי אדם יכול לזכות בפיס גם אם אין אלוהים. אתה מבין?
אדם חווה ריקנות.
מה?
אדם חווה ריקנות, זה לא סיבה ש...
אדם חווה ריקנות. כמעט ולא ראיתי אדם שאומר, תשמע, החלטתי לחזור בתשובה כי אני חוויתי ריקנות. אני חשבתי שזה מה שאנשים יגידו, וזה כמעט ולא קרה. כן, בבקשה, אדוני. לא, מה שאני רציתי להוכיח מהעובדה הזאת זה שרציתי לענות לשאלה של אלעד שאמר איך יכול להיות שאדם עושה תשובה בלי לדעת מה זה, והתשובה היא שזה קורה. מה אני אעשה? זאת היא עובדה. כן,
אתה חושב א' שתשובה זה לא משהו שאתה יכול להגדיר אותו, זה לא משהו מתמטי, זה כמו שאתה מרגיש,
אתה אומר שתשובה, כן,
זה כמו שאתה מרגיש שאתה אוהב, אתה לא יכול להגדיר בדיוק מה זה. אז זה דבר תשובה, כאילו, זה לא משהו שאתה יכול...
אתה אומר, אי אפשר להגדיר בדיוק מה זה תשובה?
כן, כי זה משהו שאתה מרגיש.
אני לא יודע, בהלכה ב', הרמב"ם כן מגדיר לנו מה זה תשובה.
כן, אבל זה לא מה שהוביל אותך לתשובה.
זה נכון.
זה טכני.
אתה צודק. כמו שעיכול, עיכול זה, או סביעה, זה לא הפעולה האנזימטית, אלא זה מה שאני מרגיש, וזה משהו אחר לגמרי. נכון? בסדר, אני מקבל. נו.
וגם אולי תשובה למה הרמב"ם התחיל לסוד היסודות, דולה שאם אתה עושה את המצוות באופן טכני, אתה לא תגיע לשום מקום, אתה עולה מתוקף הידיעה שיש כאילו הקדוש ברוך הוא, רק אז אתה מתחיל לקבל גם את הנשמה היתרה.
אתה אומר שאם אדם עושה את המצוות מתוך ידיעה שיש אלוהים, אז הוא מקבל איזה מין נשמה יתרה. יכול להיות. אם כי זה לא בדיוק הניסוח שהרמב״ם היה מקבל, אבל אני מבין את העיקרון. כן.
אולי זה קשור בזמן גם.
זה קשור בזמן.
זה תהליך שתלוי בזמן, ותשובה זה מעל הזמן, וכן אי אפשר גם לקשור.
נכון, כלומר קשה מאוד להצביע על הנקודה בזמן שבה האדם עשה תשובה. כן.
אבל קצת
קשה לי
להגיד
שהרמב״ם
באמת,
הוא יעיד
תשובה,
כמו מסיבה טיפשית
מסוימת, רק אז יגיד תשובה.
הרמב״ם לא אומר עשה תשובה.
הוא אומר, שיעשה תשובה.
כשיעשה תשובה. נכון. אז הוא לא אומר עשה תשובה. שים לב, בפרק א' הלכה א', הרמב״ם לא אמר שיש מצווה לעשות תשובה.
הוא רק מסדיר אותה.
הוא מתאר את העובדה. כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. מי יביא אותי לעשות תשובה? הרמב״ם לא אומר. לפי הרמב״ם, לפי מה שלמדנו בשיעורים הראשונים, על הלכות תשובה, שבהם אולי לא היית? היית, אז עוד יותר גרוע. אז למדנו שלפי הרמב״ם, אין מצווה לעשות תשובה. נכון? אלא זה דבר שמתעורר מעצמו. מה? זה מעיקרי האמונה. נכון. פרק שני, הלכה א'. איזו היא תשובה גמורה? עכשיו, יש הבדל בין תשובה גמורה לתשובה שלמה. תשובה שלמה, הכוונה שאני עשיתי תשובה על הכל. זה לא מה שכתוב כאן. למשל, אדם אמר לחברו, אתה יחסה. איזה עבירה זאת? איזה איסור דאורייתא יש שם? לא תונו איש את עמיתו. לא תונו איש את עמיתו. יש איסור, דאורייתא, לצער את חברך. לא תונו, כן. כל אמירה, כל פעולה שמצערת את חברך, שאתה עושה, זאת עבירה על לא תונו. אסור לצער את חברו. אני יודע, זו הלכה קשה מאוד, אבל זו אחת מתרי"ג מצוות. לא, יש הונאת ממון. ויש הונאת דברים. כתוב פעמיים לא תונו בפרשה. לא תונו איש את אחיו, לא תונו איש את עמיתו. אז אחד משניהם הוא על הונאת דברים, ואחד על הונאת ממון. הונאת דברים, הכוונה שאתה מצער. כן, עשה לו פרצוף, משהו חבל על הזמן. אפשר אגב לעשות פה הדגמות, מי שמעוניין.
לא, אני מתכוון לא נגד על המסורת,
נכון. זה מזעזע מה שאני אומר, נכון? אבל ככה כתוב, מה?
סתם יש בסוף חילופים, כי הרבה מורים או רבנים או כל אחד, שעושה את זה, עושה
את זה, עושה את זה. המורה או הרב, לא, זה שהמורה או הרב עושה את זה, זה חלק ממצוות תלמוד תורה. הוא אפילו רבו למלאכה. אדם מלמד מלאכה לחברו, נגר. כן? מותר לו לצער, אפילו לתת מכות לחניך שלו, כדי שיהיה נגר טוב. זה משהו אחר. הכוונה על חינם. על חינם, אתה רואה אותו ברחוב, אתה נהנה, ואתה עושה לו פרצוף כזה, הוא חוזר הביתה, פנים נפולות. עכשיו, איך אני עושה תשובה על הדבר הזה? מה?
גם נגרות, יש מילה מסוימת.
סליחה, אנחנו עכשיו לא לומדים הלכות נגרות והלכות מלמדות. לא, באמת. לא, סליחה, אני רוצה להסביר פה משהו. כשאני מזכיר נושא אגבי, אני מזכיר אותו רק עד המקום שבו הוא עוזר לנושא שבו אני עוסק. אבל אני לא מפתח את הנושא מעבר לנדרש כדי להסביר את הנושא שבו אני נמצא. מה שאתה שואל עכשיו, זאת שאלה בהלכה שאני הזכרתי בדרך אגב כדי להסביר את מה שאני אומר. ולכן אין שום סיבה שאני אקנה לדרישה שלך לענות על שאלות כאלה. הבנת? טוב. עכשיו נחזור לנושא. איך אני עושה תשובה על זה שאני ציירתי אותו? לכאורה, אפשר להגיד שאני הולך אליו, מרצה אותו, אני מבקש סליחה, פגעתי בך, אני ממש מצטער, זה לא היה יפה מצידי, אני מבטיח לך לא לעשות את זה יותר, בוא נתנשק, והכל בסדר. כן? מבחינה זאת, יצאתי ידי חובתי, בתשובה, גם בן אדם למקום, אני עושה וידוי לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, נא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וציירתי את פלוני, ומשכתי לו בלשון, ואמרתי לו שהוא יחסה, ואני באמת מצטער מאוד על הדבר הזה, אל העולם, אינני חוזר לדבר הזה. לכאורה, זהו, עשיתי תשובה. אבל מצד האמת, התשובה הזאת איננה מקיפה את הכל. מדוע? כי אני צריך הרי להתחרט. על מה? על הרע שעשיתי, ואינני יודע עד איכן הרע הזה מגיע. כי הרי, האדם הזה חזר הביתה מתוח. ואז אשתו אמרה, מה קרה לך היום? אז הוא זרק עליה את הצלחת בפנים. היא פנתה למשטרה. קיבל צו הרחקה מהבית. בגלל זה עכשיו הוא היה צריך לישון מקום רחוק, איחר לעבודה. כי הוא פספס את האוטובוס. והבוס אומר לו, מה? זה כבר פעם הרביעית החודש הזה שאתה מאחר. אתה מפוטר. הבן אדם מפוטר, אין לו עבודה. מתגרש, מגיע לפשע, ילדיו לזנות ולסמים, והם גורמים נזק אדיר לחברה, ואחד הילדים אפילו העלה באש את המועדון. ולך תדע איזה חילול השם ואיזה נזקים זה עשה בחברה. כלומר, וזה עכשיו מתגלגל כגדור שלג. אני, על מה אני עושה תשובה? רק על זה שדיברתי עם הבן אדם הזה לא יפה. וזה לא כולל את כל ההשלכות של מה שנעשה מכוח אותו מעשה. אז התשובה השלמה היא לחזור בתשובה על כל ההשלכות. השאלה אם זה אפשרי. זה בלתי אפשרי. נכון. לכן אומר הרב קוק, בתוספות שמודפסות בסוף אורות התשובה, מהדורת אורי ציון, שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עם האדם שתשובתו על מה שהוא יודע מועלית כאילו עשה תשובה גם על מה שלא יודע. כן? זה חסד גדול. אבל, פה אנחנו עשו, מה אתה רוצה?
יש עוד משהו במשוואה. אם אני עושה מעשים טובים, אז יש לא יכולה להיות במצב יותר טוב, הילדים יכולים להיות...
כן, גם המעשה הטוב, יש לו השלכות. כן, אני לא יודע אם מחפרים על המינוס. כי אין מצווה מחבה עבירה. אבל פה אנחנו מדברים על מושג אחר, והוא המושג של תשובה גמורה, לא מושג של תשובה שלמה. תשובה גמורה זה גמירות דעת. כלומר, אדם צריך לדעת האם הרצון שלו הגיע להסכמה אמיתית של תשובה או לא. זה נקרא גמורה. מלשון גמירות דעת. ברור? ולכן פה מה שאנחנו נראה פה זה לא תשובה שלמה, אלא תשובה גמורה. נו, באמת. הדוגמה שהבאתי עם הפרצוף, כן, אז זה על תשובה שלמה. ורציתי להסביר על מה הרמב״ם לא מדבר. עכשיו הוא מדבר על משהו אחר, על תשובה גמורה. גמירות דעת, שאדם מבורר לו שאכן תשובתו היא תשובה אמיתית. אבל לפני שנקרא את דברי הרמב״ם, נקרא את דברי המסך. לפני שנתייחס לדברי הרמב״ם, נתייחס לדברי המסך. נו באמת, זה שהאדם לא יודע להגדיר למה הוא עושה תשובה, זה בגלל שאי אפשר להגדיר מה שהרב מגדיר, שופר גדול. כי לך תסביר את זה. הוא אומר, לך תסביר את זה. טוב, איזוהי תשובה גמורה. בואו נקרא את הרמב״ם, ואז נראה אם יש על זה שאלות. כן, מה אתה רוצה?
שעשה תשובה, ואז תשובה גמורה
ותשובה,
אבל לא
הסברת
למה תשובה גמורה,
אלא תשובה. אותו דבר. גם תשובה גמורה, אני יכול, זה בדרך להסביר לי מה זה תשובה. כן, המושג גמורה פה, זה מצד גמירות הדעת. שאדם יבין מהו השינוי ברצון שהוא צריך לעבור. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, כלומר, הוא יכול כעת לעשות את אותה עבירה ממש שהוא עשה אז, הוא פרש ולא עשה. למה הוא לא עשה? מפני התשובה. כלומר, כיוון שעשה תשובה, הוא מחליט שאותה עבירה שהוא עשה מקודם, ושבידו לעשותה, הוא לא יעשה אותה. לא מיראה, לא מבין שהוא מפחד ממישהו, ולא מכישלון כוח, שהרי יש לו כוח, יכול לעשות את העבירה. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה, כן, אישה שאסור לו לבוא עליה. ולאחר זמן, נתייחד עמה. זאת אומרת שנמצאים באותו מקום, מקום סגור. והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה. הוא פרש ולא עבר. זהו בעל תשובה גמורה. זאת אומרת שמה זאת אומרת גמורה? שזה מברר את גמירות דעתו, שהרי בידו לעשות את אותה עבירה, ובאותם התנאים, ובאותו חשק, ואף על פי כן, איננו עושה מפני שאינו רוצה. כאן יש לנו הבחנה ברורה בין החשק לרצון. שהחשק זה הנטייה הטבעית, והרצון זאת ההחלטה החופשית של האדם. והרצון גובר על החשק, ולכן הוא פה בעל תשובה גמורה. כן. והוא, הוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר איני בהם חפץ. רגע, אם אדם עשה תשובה, אבל לא נזדמן לו אותה אישה באותו מקום.
הוא שינה את הרצון.
הוא שינה את הרצון, אבל הוא לא יודע אם התשובה היא גמורה או לא, כי הוא לא יודע לו היה עומד במבחן, אם היה עומד במבחן. האישיון הזה מוסיף ידיעה, התשובה גמורה. יותר מזה, יכול להיות גם שזה פועל משהו בנפש. עצם המפגש של האדם עם ההזדמנות לעשות את העבירה, ומניעתו מלעשותה, זה גם עושה איזה קליק. משהו בו אחר עכשיו. יש פה פסיכולוג שיכול גם לאשר את מה שאני אומר. נכון? כן, בבקשה.
אם יש לו עדיין חשק לאותה אישה,
כן.
איך יחזור מתשובה גמורה?
למה לא?
עצם עובדי המחשבה, הרהורי העבירה כל הזמן לשלוט.
סליחה. להשתוקק לערווה איננו איסור. הרי אל יאמר אדם, כך כתוב בגמרא, אל יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערווה. אלא, אפשי ואפשי. אלא, מה העשה שאבי שבשמיים גזר עליי? כלומר, שזה שיש לאדם השתוקקות מינית, הדבר הזה הוא חיובי, הוא חלק מהטבע שהקדוש ברוך הוא נטע באדם. רגע.
הוא היה איתנו משתוקק לה ומשתוקק
לה, אני מסביר לך. זה שהאדם, זה שהערווה אסורה, זה, איך אומר הרמב״ם, זה מן המפורסמות ולא מן המושכלות. ולא עוד, אלא שזה מן השמעיות ולא מן השכליות. ברור? ככה הוא אומר. מה אני אעשה?
אין לו עבירה בזה?
מה? ודאי שאין לו עבירה. זה ש... ודאי שאין לו עבירה.
יש כל הזמן אין לו עבירה?
לא, יש לו עבירה אחרת. זה שאדם כל הזמן שקוע במחשבת עריות, אפילו במחשבת אשתו, זה משהו לא בסדר.
כל הזמן חצי שעה ביום. אין לו עבירה?
לא, הכוונה, סליחה, סליחה, הרמב״ם, הרמב״ם בספר המצוות מסביר מה זה ולא תטורו, שהאדם מעסיק את מחשבתו בעריות. זה הכוונה, זה הכוונה, שהוא מחשיב, כל הזמן יש לו מחשבות בעניינים של ערווה. אבל עצם זה שיש לאדם נטייה אל הערווה, זה חלק מהמבנה הביולוגי שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, אין בזה רע. ברור? אלא מה? יש רע לעבור איסור. זה שאדם עושה מה שהתורה אסרה, זה עבירה על הסמכות של התורה. התורה אמרה, זה אל תעשה. אז אם הוא משתוקק לעשות, הוא מתכנן לעשות, זה מה שנקרא הרהורי עבירה. מה זה הרהור עבירה? זה שהוא מתכנן לעשות את העבירה. הדבר הזה הוא באמת יותר קשה מן העבירה. כן. האם אני יכול לחדד בין חשק לרצון? פשוט מאוד. אני עומד בתפילת הנעילה של יום הכיפורים, ואני מריח מן המטבח הסמוך לבית הכנסת את הריח של המאכל האהוב עליי. הלוואי והייתי אוכל. זה כזה, אוף, נורא, הריר יוצא לי, הבטן מקרקרת. האם אני בזה עבריין? לא. כי אין איסור, להשתוקק אל אכילה, למרות שזה יום הכיפורים. נכון? מתי אני עבריין? ברגע שאני מחליט, אפילו עוד לא עשיתי, אני מחליט שאני הולך לאכול. למרות זה יום הכיפורים, לא אכפת לי, אני הולך לאכול את זה. עוד לא אכלתי. אבל עצם ההחלטה הזאת היא כבר עבירה. מובן?
אז האכילה מה
היא? רגע, האכילה היא עוד עבירה.
יש לי
שתי עבירות, ודאי. העבירה הראשונה, הרהור, הרהור עבירה. העבירה השנייה, עצם העבירה, מה עשה?
זה עצם הרצון, גם בעיה בפני עצמה.
ההחלטה היא בעיה בפני עצמה. אבל החשק איננו עבירה. כלומר, זה שמתחשק לי לאכול, כלומר, ההשתוקקות הטבעית אל המעשה, שהוא אסור, כיוון שזה יום הכיפורים, הדבר הזה אין בו כל עבירה, הוא נתון של הנפש. הרצון הוא הקובע אם זה עבירה או לא. כלומר, מה זה רצון? ההחלטה.
זאת אומרת שאדם שלא יסתייע, רוצה ולא יסתייע, יש עבירה.
נכון. עכשיו, לפני שנים רבות נתתי את הדוגמה הזאת בשיעור במכון מאיר. למחרת הגיע אליי תלמיד ואמר לי, מאז השיעור של אתמול הפסקתי לעשן, כי הבנתי שזה חשק וזה רצון. הבנת? בבקשה.
נדמה לי רבנו יונה כותב שהאדם עד שלא עשה את העבירה זה לא נחשב לו, אלא אם הוא מועד באותה עבירה.
אתה צודק. מה שאתה אומר זה באופן פורמלי. כלומר, מתי אדם מחשיב, מתי הקדוש ברוך הוא מחשיב לאדם מחשבה כמעשה? או בעבודה זרה, או בעבירה שהוא דבוק בה, כן, שהוא דבוק בה הרבה, או לגויים. בסדר, אבל פה אני מדבר מבחינת הרהורי עבירה. הרהורי עבירה שהם קשים מן העבירה, ואחרי שהוא עשה את העבירה, רטרואקטיבית גם ההרהור נחשב לו לעבוד. בסדר?
מה אתה לגבי התשובה הגמורה שהרבי אמר שזה מה שהאדם יודע?
נכון.
גבולות הגזרה של כמה אני בודק, מה אני יודע?
מה גבולות הגזרה של עד כמה אני בודק, עד כמה לבדוק עד איפה העבירה התפשטה? תשובה, כפי יכולתי. כן, בבקשה. אתה, כן, עם הכיפה. דבר. לא, ודאי שלא. זאת אומרת, מתי הערעור נחשב כמעשה? אם היה מעשה. כן. בבקשה. כן, הרמב״ם הזה, מדוע הערעורי עבירה קשים מן העבירה? כי המחשבה של האדם זה עיקר האדם, זה החלק האצילי שבו. אז הוא נפגע יותר על ידי הערעור. כן. אז מה? ייסורי מחשבה?
ייסורים במחשבה.
לא הבנתי, מה?
ייסורים במחשבה.
ייסורים במחשבה? מה זה ייסורים במחשבה? לא הבנתי. ייסורים או ייסורים? ביוד, ייסורים. מה זה ייסורי מחשבה? אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני פשוט אדם מאוד מוגבל. אני יודע רק דברים פשוטים. איסורי מצפון, אתה מתכוון. יש לו איסורי מצפון, כל מיני הרגשות רעות. אז אתה אומר שזה כפרה יותר גדולה מאשר זה שעבד לו הארנק. זה מה שאתה מציע. יש בזה משהו. כן, כן, דבר. האם האדם צריך להעמיד את עצמו במצבים כאלה? זאת שאלה באמת, נחלקו בזה האחרונים. יש כאלה שכתבו שמותר באמת, אבל אני לא יודע, אין לי הכרעה ברורה בזה. יש פה שתי שאלות. מה פשר האמרה, הרהור עבירה קשה מעבירה? פשוט מאוד. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, משום שההרהור פוגע במחשבה, והמחשבה היא החלק הנאצל באדם. שאלה שנייה. בוא נדון את האדם לכף זכות, בוא כותבים באלף. כשהאדם תמיד חושב על אשתו, זה בגלל שהוא רוצה להגיע למדרגת אדם הראשון ולצאת ידי חובת קושיית מרים. בסדר. כן, קצר, כי אנחנו כבר לקראת סוף השיעור. מה?
איך הבן אדם אמור להגיע למצב כאילו שנסחת כזה, בסופו דבר אחרי, חברה חשובה זה לא להגיע.
כן, איך אדם יכול בכלל להגיע למצב כזה? הרי אסור להתייחד עם הערווה. אז נזדמנו, ככה זה קרה. כן, מה? זהו, טוב, עד כאן להיום, שלום.